טוב, בוא נגיד בוקר טוב ועכשיו לניצן הורוביץ, אנחנו מכירים אותו שנים בתור כתב חוץ
וראש
דסק חדשות חוץ.
יורמרת.
ואז הוא עשה את המוב לפוליטיקה, והיה מוב מאוד מוצלח, מבחינתו הגיע לרשות מרץ, והיה שר הבריאות, ואז דברים פחות עבדו. ועכשיו הוא מוציא ספר חדש בשם לחודים, על אירועים הטרגיים שהתרחשו במיגונית ברעים. בוקר טוב, ניצן.
בוקר טוב לכם.
אז שנייה רגע, לפני הספר, בהמשך לשיחה, לא יודע אם הקשבת, מה עמדתך בנושא? אתה בעד להרחיב את ערוץ 14?
לא הקשבתי.
אוקיי. בעקבות כל פרשיית החרם של בנק לאומי על ערוץ 14 וכולי, מבחינתך ערוץ 14 הוא כלי תקשורת לא לגיטימי, שאסור לפרנס אותו ולבוא להתראיין בו, או שזה כלי תקשורת קיים, עובד, מסגשג, ולכן כאיש שמאל אתה אמור להשתמש בו כדי להגיע לקהל שאולי כרגע לא תומך בדעותיך.
קודם כל, אני לא חושב שהם כל כך מזמינים אנשים מדעות אחרות.
מזמינים הרבה.
מזמינים, תאמין לי, ניצן, יום, את כל חברי הכנסת מהשמאל.
שאלת את דעתי, זה הרושם שלי.
מוסי רע, זה היה בפטריוטים שנים.
אני אומר לך, ניצן, שמזמינים את כולם, הם מסרבים. הבעיה היא סירוב, לא הזמנה.
הרושם שלי מדי פעם כשאני צופה בזה, זה שיש שם דעה מאוד אחת, קיצונית, ואתה יודע, בשנתיים, שלוש, שעברו על המדינה הזאת, במיוחד אחרי המלחמה, ואנחנו עדיין במלחמה, צריך קצת להפסיק עם השיח הכל כך, כל כך זועם וכועס ושונא ומפלג, ולצערי, אני הרבה, זה מה שאני מתרשם שעולה מהערוץ הזה, המון המון כל הזמן לחפש בכל מיני נקודות ויכוח ונקודות ניגוח ומחלוקת, לי אישית זה לא נעים וזה קשה.
כן, אבל לשם ההגינות אני חייב להגיד שזה דבר הזה קיים בכל הערוצים, גם ב-12 וגם ב-13, זה פשוט עניין של איפה פוזיציה ומה דוקר לך בעין ומה אתה מרגיש איתו נוח. אבל לא לשם זה רצינו לשוחח איתך הבוקר, אלא בוא נדבר על הספר, הספר החדש שנראה מאוד מאוד מעניין. תספר לנו מתי עלה הרעיון, איך זה קרה.
וגם כתיבת ספר, בחירת הפורמט מה שנקרא.
תראה, הספר הזה מספר את הסיפור המלא, האמיתי והעוצר הנשימה של המיגונית בצומת רעים, המיגונית המפורסמת, כן. שבתקשורת היא זכתה לכינוי מיגונית המוות, אבל אני קראתי לה מיגונית הגבורה, כי היו שם באמת סיפורי גבורה, באמת מסמרי שיער יוצאים מגדר הרגיל. הסיפור שהתפרסם הוא הסיפור של הנר שפירה, כן, שזרק החוצה את הרימונים, אבל אני מצאתי במהלך התחקיר שהיו שם עוד אנשים שהיו איתו, זו הייתה עבודת צוות, והם הצליחו להדוף את המחבלים הרבה יותר זמן ממה שחשבו וממה שפורסם. ובכלל, כל האירוע הזה היה בעיניי ביטוי של חברות, של אנושיות מאוד גדולה. היו שם אנשים שהגנו אחד על השני, שהקריבו את החיים שלהם בשביל חברים שלהם. סיפור, נכון, סיפור מאוד קשה, אבל יחד עם זאת סיפור שיש בו גם המון, המון, המון רוח אנושית גדולה. עכשיו, למה החלטתי לכתוב את זה? זה פשוט סיפור שתפס אותי אחרי השבעה באוקטובר, כמה ימים אחרי זה שמעתי את הסיפור, ואיכשהו הסיפור הזה נכנס לי ללב. עוד הרבה סיפורים אחרים היו, שואלים אותי, אז למה דווקא זה? כי פשוט זה תפס אותי. ונפגשתי עם המשפחות, עם הניצולים, עם המשפחות של החטופים.
בגלל זה המיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית שמצא את עצמו בתוך המיגונית הזאת, משהו במובן הזה, שכמו...
אני חושב שכן, אני חושב שכן. הם כולם היו מהנובה, מהמסיבה, ובאמת המון סוגים של אנשים מכל החברה הישראלית, אתה באמת, באמת נכון. ויותר מזה, אולי בגלל האופי הזה של המסיבה, של הנובה, היו שם גם הרבה אנשים ככה יצירתיים, כל מיני מוזיקאים ואומנים ואנשים שכתבו וכולי, שהיה מרתק לספר על החיים שלהם ועל הדרך שלהם, למרות שכולם היו נורא צעירים. זאת אומרת, זה חבר'ה בני, כזה אחרי צבא כזה, כן? חבר'ה צעירים מאוד.
אני רוצה ניצן להשתמש באמת הניסיון הרב מאוד שלך בעיתונות בכלל, בסיקור מן הסתם, גם חדשות בינלאומיות וכן הלאה, לגבי הדרך שבה אנחנו מספרים את הסיפור של השבעה באוקטובר לעצמנו. האם אנחנו מצליחים לספר את הסיפור הזה בחלוף עוד מעט 10 חודשים? האם אנחנו בכלל מצליחים לספר את הסיפור הזה, שהוא כל כך גדול והוא כל כך מטלטל, והפרטים שנחשפים יום יום הם בלתי נתפסים, ולא יודע כמה שנים ייקח לנו להרים את האבן ולהבין מה יש מתחתיה באמת, בלי שנוכל להסתכל באומץ.
כל שבוע אנחנו שומעים סיפורים מזעזעים חדשים שלא שמענו.
אנחנו מצליחים כתקשורת לספר את הסיפור לעצמנו? מה באמת היה שם?
לדעתי עוד לא. כשחיפשתי וחקרתי על הספר הזה ומצאתי את החומרים ונפגשתי עם הרבה אנשים, אז השאלה העיקרית שכמעט כולם שאלו את עצמם, אני שואל את עצמי עדיין, זה איך זה קרה? איך זה יכול להיות? איך קרה דבר כזה? אנשים עדיין לא מבינים, אני חייב להגיד שגם אני לא ממש, איך דבר כזה קרה? כן, אני יודע המון פרטים שקרו לפני, וכל מיני התראות וכל מיני דברים במהלך אותה שבת, ובימים שלאחר מכן וכו'. אבל את התמונה הגדולה, איך דבר כזה נורא קרה, זה אנחנו עדיין, לדעתי, לא מעכלים את הסיבות, לא מבינים את הסיבות, לא מעכלים גם את המשמעויות. מה גם שזה לא נגמר, המלחמה נמשכת, גם בדרום, גם בצפון, החטופים, רובם לא חזרו, לא חוזרים, המפונים, הקורים לא חוזרים, אז אנחנו עוד בתוך הסיפור. עכשיו, אתם יודעים, חברים, יצאו עשרות, אומרים שיותר מ-80 ספרים כבר, בארץ על השיבה באוקטובר, ולדעתי עוד יצאו...
כן, הייתי בשבוע הספר, הייתי עשרות.
יצאו עוד עשרות, ואולי מאות, ואני יודע שכבר מכינים סרטים, סדרות, חלק כבר אגב הכינו, גמרו, כי פשוט אנשים יש להם צורך עמוק להבין מה קרה, מה קרה לנו, מה קרה שם, מה קרה, זה הרי בכל מקום, לכל אחד יש מישהו במשפחה, לכל אחד שמע, כל אחד היה, כל אחד ירגיש... לא, שי, אני חושב שאנחנו עדיין לא מעכלים, לא מעכלים גם את המשמעויות של כל ה... לא הדבר. עכשיו, הספר הזה הוא לא פוליטי, תבינו, אני לא, למרות שאני איש פוליטי ושר וחברי כנסת, הספר הזה הוא לא פוליטי, הוא עוסק בסיפור עצמו שהוא חזק מאוד, הוא סיפור קשה, הוא סיפור מרתק בעיניי, ממש זה כמו ספר מתח, אבל השאלות שעולות מכל משפט שם, הם כל אחד יכול לראות, לשאול את עצמו, כן? זה ממש עולה מעצמו, איך קרה, למה? תראו, היו שם כמה ניצולים שבדרך נס, דרך מופלאה, ניצלו, למרות שהמחבלים נכנסו פנימה וירו בהם מטווח אפס, אבל הניצולים האלה היו שם 7 שעות עם הגופות, עד שמישהו בא לחלץ אותם, והמישהו הזה אגב לא היה צבא או משטרה, זה היו אזרחים שבמקרה נקלעו שם לאזור והוציאו אותם. אתה לא מצליח, אתה לא, עד היום אני, איך זה שלא באו לעזור להם, שלא באו להציל אותם, כן?
כן. ניצן, אני רוצה לשאול אותך רגע על הנושא, באמת, אנחנו אומרים, זה היה לפני 10 חודשים, ואנחנו זוכרים שמיד לאחר מכן, שכולם היו בהלם, אז זה יזע גם תפיסות עולם. זאת אומרת, אנשי ימין פתאום הבינו ש... אתה לא יכול להחזיק את הדבר הזה שנקרא עזה ולהתעלם ממנו והכל יהיה סבבה, ויש לך ממשלת ימין מלא על מלא, ידיין לא נותנת לך שום דבר, שום ביטחון ושום יכולת אמיתית לפתור איזושהי בעיה, ואנשי שמאל בצד שני הבינו שגם אולי באמת אין שום פרטר בצד השני. לך זה עשה משהו?
תראה, זה שמי שנמצא בצד השני הוא לא חבר שלנו והוא לא אוהב אותנו, זה אני ידעתי. אתה יודע, בניגוד למה
ש... שאני מטפת למסע ומתן לשלום, אנשים שיש פרטנר, היית בדעה שיש פרטנר.
זה מה שאני רציתי, להסביר את הבעיה, לא לשלם לגרועים שבאויבינו מדי חודש, להעביר להם מזוודות עם מיליוני דולרים, ולממן אותם כדי שהם יבנו מנהרות ויאספו נשק נגדנו. לי לא היו אשליות. דווקא ממקום מאוד מפוקח, אמרתי שצריך להמשיך את מה שעשינו עם מצרים ועם ירדן ועם האמירויות, וצריך לעשות את זה גם עם האנשים הכי שזה הכי בוער, הפלסטינים. אז אמרו לי, לא, אין יותר בעיה, אין יותר סיפור, הנה ראית, עם האמירויות אפשר לעשות שלום בלי להזכיר בכלל את הפלסטינים. אבל הבעיה הזאת קיימת. עכשיו השאלה, איך אתה ניגש לבעיה? האם אתה הולך לדרך הכי הרסנית, לוקח את הארגון הכי מסוכן ומממן אותו ומחזיק אותו מתוך איזו תפיסה מעוותת, או שאתה מנסה לבנות משהו אחר.
אתה חושב שבלי ישראל החמאס לא היה משהו, זאת אומרת, אתה חושב שהתמיכה שאנחנו רואים שהיא אדירה בעולם הערבי בכלל, ובטח בקרב הפלסטינים, ברעיונות של אסלאם קיצוני, זה משהו שאנחנו המצאנו?
לא, אבל אתה יודע, אני גם רואה אופציה אחרת. אני רואה למשל את היחסים שיש לנו עם מצרים וכמה הם חשובים לנו. רואה את היחסים שיש לנו עם ירדן. לא כולם רוצחים חמאס מיקי. אגב, גם במדינות האלה שהזכרתי, זה לא מתוך איזה אהבה לישראל או זה. אני בדברים האלה, אני מאוד מפוקח. אני לא איזה רומנטיקן של שלום, שוויוני ולבחון.
אבל ניצן,
אני חושב שצריך לעשות הסדרים, לשמור טוב על הגבול שלנו. אתה יודע, אני לא מבין עד עצם היום הזה.
אני אגיד לך מה...
למה בשבעה באוקטובר לא שמרנו על הגבול? באמת, אתה יודע, אני הייתי בקבינט הביטחוני. אני יודע איך נראה הגבול הזה, אני יודע מה יש לצהל, אני יודע מה היכולות של מערכת הביטחון, אבל הם לא באו לידי ביטוי, הם פשוט זלזלו והפקירו במשך חודשים. זה לא קשור בכלל לפלסטינים. אני אומר, קודם כל, אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, ואנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות, ולא עשינו. ומעבר לזה, הפלסטינים, אני יודע בדיוק מי זה חמאס ומה זה.
אז תראה, אני חושב שאחת מהעקרות, אולי שחלק גדול מפחות האנשים שאני משוחח איתם בצד השמאל המדיני, היא שכן, ידענו שחמאס לא, הם לא אוהדי ישראל גדולים. זה היה ברור. אבל הזוועות, האכזריות, החדווה אלי הרג, הססון אלי אונס, ועריפת ראשים וכו' וכו', ולא נתאר את כל התיאורים, הם שהדהימו, אני חושב, את הציבור. כי אני חושב, נשמע שזה שמע מוזר לומר, אבל אם היו נכנסים והורגים את המספר הזה, לא שהיינו אומרים, אוקיי, זה בסדר, ברור שזה מטלטל, מזעזע ובלתי נתפס, אבל כשאתה מוסיף את היבט גם של הזוועות, אתה אומר, אוקיי.
זה המסר ברור.
אני עם האנשים האלה לא אוכל לעולם לדבר, כי אנחנו פשוט שני יצורים אנושיים שונים. אנחנו ישויות אנושיות שונות בכלל. אין להם שום מכנים שתף איתנו.
יש פה שני דברים. אכן, גילויי רצח וברבריות נוראים. אגב, באמת, זה משהו שעד היום, אפילו סיפור המיגונית הזאת, אני חושב אחד החשיבות שלו היא שהוא ממחיש את זה ומוכיח את זה. אתה פשוט רואה איך קבוצת רוצחים פשוט התעללה באנשים שהם לחלוטין לא חמושים, חפים, כמובן חפים מפשע, אזרחים מבלים, זאת אומרת, חבר'ה באמת הכי... ולכן אחת הסיבות שכתבנו זה באמת להראות את המציאות הזאת, הרצחנית כל כך, הנוראה. אני לא מתעלם מזה, אף אחד לא יכול להתעלם מזה. אני חושב שמי שיתעלם מזה זה מי שכל השנים נמלו את החמאס לעזאזל והפקירו את הגבול ו... זה מה שקשה להבין, מי הרוצחים האלה, אני יודע, עכשיו, ביחס לכל הפלסטינים, לכל הערבים, לאף פעם לא נוכל לדבר, הנה הם מדברים גם עכשיו, זה לא מציאותי, את הרוצחים ואת הברברים ואת הכוחות הקיצוניים והאלימים צריך למגר, ולכן אגב, הייתה כזאת תמיכה וקונסנזוס פוליטי סביב היציאה למלחמה, אם אנחנו נזכור, אתה יודע, במשך חודשים ארוכים לא הייתה אפילו מחאה נגד המלחמה הזאת, מה שהיה בכל מלחמה תמיד, כי כולם הבינו שיש פה כוח רצחני ומרושע שצריך פשוט לחסל אותו. Okay. אבל מכאן ועד להגיד, טוב, אז עכשיו אנחנו נשלוט בכל הזה ונגרש את כל הערבים ונהרוג את אלה, נעשה דברים מחרידים בעצמנו, זה לא. זה לא התשובה, זה גם לא פותר שום דבר, זה רק מחריף את הבעיה.
נצא לרוב, אנחנו חייבים לסיים.
רגע, לחודים, נכון? גם ב...
לחודים, כן, לחודים.
ביחד עם ערבי דגין, נכון?
נכון, נכון. הוא פשוט צרפתי, חבר שלי צרפתי. הספר גם יוצא בצרפת, במקביל, יש שם עניין גדול, כן. אולי, כן, באמת עניין גדול.
אז גם בחנויות הספרים, גם בחנויות הדיגיטליות מן הסתם?
בדיוק.
עכשיו במבצע אני בו, 68-60 בחנות של, מה זה? של ידיעות ספרים.
נכון.
תנו לכם משהו כיפי, משהו קליל לסוף שבוע. תודה רבה, ניצן הורוביץ.
טוב לשמוע את קולך, ניצן.
תודה רבה לכם.
שבת שלום.